אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת ארז מלול, שס. שלום.
שלום לך.
הכל בסדר?
ברוך השם.
הרעיון ראשון, אני רוצה להציג אותך. למדת בישיבת יקרי ירושלים ובאתרת ישראל. לאחר ניסויך למדת בכולל יחווה דעת. למדת לתואר ראשון ושני במשפטים, אתה מוסמך לעריכת דין. שימשת יועץ לשר לשירותי דת דוד אזולאי, לאחר מכן ראש מטה מנכ״ל המשרד לשירותי דת, כיהנת בתפקיד של ממלא מקום מנכ״ל מועצת בתי העלמין בירושלים. בפברואר 23 נכנסת לכנסת עם התפטרותו של השר יעקב מרגי במסגרת החוק הנורווגי, ולפניך ראיינתי חברת כנסת גם בפעם הראשונה ושאלתי אותה למה פוליטיקה. אז אני שואל אותך את אותה שאלה, למה בחרת בפוליטיקה?
ככה, א', זה לא אני בחרתי, אצלנו בש"ס בוחרים בשבילך.
אבל אתה גם צריך להסכים.
אבל אני צריך להסכים.
רוצה ועדיין, אני.
ככה, עשייה ציבורית זה זורם לי בדם, כבר מיותי צעיר, בגיל 18, שהתנדבתי בארגון חסד, יהודה יעלה, של הרבנית יפה דרי.
כן,
הידועה. יש את ציבור, הידועה. וגם שם תרמתי הרבה חלוקה לנצרכים לפני כל חג. ואז משם, אחרי שהתחתנתי, תמיד היה לי עשייה ציבורית בהתנדבות, בשכר, אבל הייתי שותף לעשייה ציבורית, ראיתי כמודל את מנהיג התנועה הרב אריה דרעי, גדלתי לידו, וראיתי בו מודל, וראיתי מה זה עשייה ציבורית, וזה נתן לי הרבה סיפוק, וגם בכולל בחווה דעת זה עם אברכים, זה לטפל באברכים, זה עשייה ציבורית. משרד לשירותי דת, כל הנושא של אגף הקבורה, אגף נישואין, פניות, זהות יהודית, הכל זה עשייה ציבורית, והשלב הבא זה היה מתבקש להמשיך בעשייה דרך הפוליטיקה. אפשר לעשות הרבה בפוליטיקה, ושאפתי לכך, ואני שמח שמועצת החכמים ויושב ראש התנועה אריה דרעי הציע לי להצטרף, וקיבלתי את זה בשמחה כמובן.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה כרגע. קראתי לפני כמה דקות הודעה של ראש הממשלה שאומר, אל תאזינו, אל תקראו את כל הספינים שמנסים להשחיל לכם. כך הוא אמר. מנסים להעביר לכם כל מיני דברים שהם אינם נכונים. אין הפסקת אש, אנחנו ממשיכים, עד שהתנאים שאנחנו רוצים לא יתקבלו, לא תהיה הפסקת אש. אבל אתמול כבר אמרו, הפסקת אש, עוד דקה וחצי, אנחנו... כן, נכנסים להפסקת אש.
אז טוב שאתה מזכיר את הנקודה הזאת של המבצע בדרום, המצב שם מתוח, ברוך השם צהל עשה מבצע בהצלחה, עם כמובן בהנהגת ראש הממשלה, שר הביטחון, ראיתי את המסיבת עיתונאים, ראש השבק, הרמטכ"ל, מבצע יוצא מן הכלל, כמובן יש לזה מחיר, המתח בדרום וליבי עם כל ה... אזרחים בדרום, המתח שם, ואנחנו עושים ככל שיכולתנו לעזור. השרים אצלנו בתנועה, שר הרווחה, יושב ראש התנועה, שר העבודה, שר הפנים, משתדלים לעזור לכולם. לגבי מה שאתה אומר, הספינים, אני לא חבר בקבינט, אני גם לא מאמין לכל מה שיוצא. אני סמוך ובטוח שראש הממשלה, שהוא איש מקצועי ביותר, מנהל את זה בתבונה עם הקבינט הביטחוני, ואני... בטוח שגם אם יהיה הפסקת אש זה רק בתנאים של שצריך להיות הפסקת אש, לא תהיה קנייה, אני בטוח שלא תהיה קנייה.
אבל תראה, אנחנו כל לא יודע 3, 5, 7 שנה נכנסים לסבב נוסף של לחימה. את יודע, אבל מי שיושב בדרום אומר, אבל אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות תחת ה הפחד הזה, מאיפה יבוא הטיל? והשאלה היא, האם יש לזה פתרון, או שזה נגזר עלינו, כך להיות? בעיקר על תושבי הדרום, אבל, שמע, הם הסובלים העיקריים.
נכון, דרך אגב, פה גם המקום להזכיר, לשלוח תנחומים לשר הביטחון, גלנט.
יואב גלנט, כן.
יואב גלנט, שאימו הלכה לעולמה, פרומה, בת 88. לא הכרתי אותה, אבל שמעתי שהייתה אשת...
זה נורא יפה מה שאתה עושה עכשיו.
אשכולות. ליבי איתו. ברגעים כאלה, וליבי עוד יותר איתו, שראיתי הודעה בקבוצות ששר הביטחון ממשיך, ובאמת זה ריגש אותי, לטפל במבצע אימא. זה לא סתם, זה אימא.
טוב, אז שאלתי...
אז שאלת, תראה, אין, בוא, אנחנו חיים פה סביב ציר רשע של טרור, סוריה, חיזבאללה, חמאס. זה המצב, אנחנו לא בחרנו את האויבים שלנו. זה, אין לנו את הפריבילגיה, ואנחנו מתמודדים, מתפללים, תומכים, וצריכים להיות חזקים. נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל ינצח בסוף.
ראיינתי לפניך את חברת הכנסת נעמה לזימי, ושאלתי אותה, מה הפתרון שלך? היא אמרה לדבר. אמרתי, עם אמא, חמאס,
עם הג'יהאד,
עם חיזבאללה, עם מי לדבר? היא אמרה, זה שלא עושים שום דבר, זה אשמת הממשלה. אמרתי, אבל הייתה כבר חברת כנסת, אפילו עמדה בראש מפלגה גדולה, שניסתה. ציפי לבני יצאה משיחות עם אבו מאזן, אמרה, אין עם מי לדבר, הם בכלל לא בכיוון. אז אני שואל אותך, יש עם מי לדבר? או שצריך להמשיך ולנסות?
בוא, אני לא מבין מה בכלל אהבה אמינה, עם מי לדבר, עם אנשים שרוצים לראות ילדים נרצחים.
אבל אנחנו צריכים לדבר עם האויב, לא?
עם האויב, אבל כשזה אויב שאין לו כללים, עכשיו אני נזכר...
ויורה למרכזים...
אני נזכר בפיגוע שהיה ברמות כמה מאות מטרים מהבית שלי, שממש נסעתי לזה של משפחת פלא, לרצוח ילדים בדם קר. אני מתרגש כי אני נזכר באירוע הזה, זה אירוע שילווה אותי כל החיים, לראות את כל, את כל הפיגוע הזה, את כל מה שקרה שם. אז זה לא אויב, זה לא אויב, זה לא אויב. זה חבורה של טרוריסטים שכל רצונם הוא שאנחנו לא נהיה פה.
אני מסכים מה שאתה אומר, אבל תראה, היה רב מרצחים, קוראים לו יאסר ערפאת, ובכל זאת דיברו איתו, ובכל זאת עשו איתו הסכם שלום שכמובן לא ישווה כלום. אבל אם לא נדבר עם האויבים, עם מי נדבר? עם האמריקאים, הם חברים שלנו.
עוד פעם, לא חייבים לדבר עם מי שאתה רוצה לעשות איתו שלום. ברגע שהם שוללים את קיומך במדינה ואת הזכות שלך בתור מדינה, אז זה לא עניין של אויב, זה עניין של אנשים שלא
רוצים... לא מוכנים להכיר בזכות קיומך.
אז מה לדבר? אם זה שלך... אויב, יש בין שתי מדינות, אז היה שלום בין מדינות. פה אין מדינה, אין פרטנר לדבר איתו, אין מישהו שבכלל דו-שיח לדבר איתו. וכמובן, לא הזכרתי את איראן, שעומדת מעל הכל, שדוחפת את הג'יהאד, להילחם, לפגוע, לרצוח. זה... הלוואי והיינו יכולים להגיע למצב שיש מי לדבר, שיש איזה מיני הסכמות, משהו. אבל אין פה כלום, אין קצה חוט של דו-שיח.
כן. הזכרת את איראן, אתה מעביר אותי לגל הטרור, שבוא נגיד, מגובה, ומי שמשלם את זה, זה איראן, לג'יהאד האסלאמי. אז ברור שעם איראן אין לי מי לדבר, וברור שכרגע גם אין לנו פרטנר לשיחה, אבל אתה דרשת לקיים דיון על נסיעה של פועלים ערבים באוטובוסים. ודווקא השבק, שמעתי שם אנשים שמדברים על זה, שהיציאה של אוטובוסים לעבודה מורידה קצת את רמת המתח, כי אם אתה לא תיתן להם עבודה, יהיה להם איזשהו רצון, אתה יודע, לנקום, וכל הפיגועים האלה, חלקם נעשים על ידי, אתה יודע, אנשים שיש להם אולי את הרצון להרוג בנו, אבל חלק בהם זה גם טרור יחידים, שאתה לא בדיוק יכול לשלוט.
אכן, רק לדייק, הגשתי שאילתה על מקרה ספציפי בעיר ביתר, שהתנהגות של פועלים בצורה זוועתית כלפי התושבים, ועל זה הגשתי שאילתה לעשות בקרה ופיקוח. אין לי עניין שלא יעבדו פה. אדרבה, אם זה מקדם, הם גם צריכים לחיות. יש הרבה אנשים שם שלא מעניין אותם מכל ההסתה והקריאה לרצח. אבל פה זה היה מקרה ספציפי, ושטופל ברוך השם, והתקשרו אליי תושבים, מאיר ביתר, להודות לי על כך, שיש בדיקה עכשיו, לראות שחלילה לא יקרה איזה מקרה שנצטער עליו אחרי זה.
אבל אתה יודע, אתם הממשלה, אתם הקואליציה, והטלוויזיה מדי פעם מראה לנו, כיצד חלק מהאנשים הללו, חלקם מסכנים שבאים לעבוד, אבל חלקם גם באים לעשות טרור, חומקים דרך הפרצות בגבולות, והפרצות האלה נסגרות ונפתחות, נסגרות ונפתחות. אז על מי אתם מלינים בעצם? אז זה הממשלה שלכם, למה אתם לא עושים משהו שיהיה קצת יותר מסיבי, שלא יוכלו לחמוק דרך הפרצות בגדר? זה מה שהם עושים.
אני לא בקיא בפרטים, אני סמוך ובטוח שמערכת הביטחון יושבת על המדוכה ודנה בכל. יש לנו צבא חזק, יש לנו מוסד, שבק, ואני בטוח ש... איך אומרים, הם חושבים על זה יותר טוב ממני וממך.
אני
הם
בטוח.
דואגים לאזרחים, ואני, עוד פעם, בעזרתו התברך, צריך, יש לי אמונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אבל אני יושן טוב בלילה בגלל צהל ושירות הביטחון.
אני רוצה לדבר איתך על הרפורמה במערכת המשפט. אתה רואה את המפגינים, מה הם אומרים בעצם? הם אומרים, אתם רוצים לשלוט במערכת המשפט. מה זה אומר לשלוט? זה אומר שאתם רוצים למנות שיהיה לכם רוב, כדי שתוכלו לעשות מה שאתם רוצים, ולמנות את השופטים שתרצו. יש צדק בדברים?
תראה, הרפורמה המשפטית עכשיו עוברת, הוקפאה בשביל מתווה הנשיא. הדברים האלה כולם מסכימים שצריך רפורמה. שמאל, מרכז, אני מסתובב בכנסת ומדבר ושומע שצריך רפורמה. רק היה קושי שהם לא רוצים שהממשלת ימין תעשה אותה. אני מקווה שבעזרת השם תהיה הסכמה במתווה הנשיא, והמתווה יצליח, כי עם לא יכול לראות, לסבול את הקרע שנוצר, ושאנשים יבינו שבאנו פה לעשות, באנו פה לשנות. ונחכה ונראה.
אבל אתה יודע, אומרים לכם, טוב, בסדר. יש מתווה שמנסים להגיע אליו יחד עם האופוזיציה, בבית הנשיא. אבל אתם בו בזמן מעבירים חוקים.
איזה חוקים? על מה אתה מדבר? איזה חוקים העברנו? בינתיים אנחנו מתעסקים עכשיו בתקציב. כל החקים, השרים... אנחנו יושבים שעות בוועדות, מביאים בשורות לעם ישראל בתחומים החברתיים, בתחומי הבריאות, בתחומי הדיור. יושב ראש התנועה, אריה דרי, דואג, שזה בעצם מעל הרפורמה אצלנו. אנחנו בתעמולה לבוחר, במסר לבוחר, רצנו עם עזרה לשכבות החלשות, ובתקציב הזה יהיה הרבה בשורות לשכבות החלשות. כדוגמת, אני יכול להביא הרבה דוגמאות, אבל דוגמה של
תלושי המזון. זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
תלושי המזון של הרב אריה דרעי, שעשה את זה בזמן הקורונה, דבר שהציל הרבה משפחות
מעוני. אתה צודק.
לחרפת רעב. זה היה הצלה גדולה.
קודם כל, אני לגבי זה אין לי בכלל ספקות.
ועכשיו זה גם נכנס.
לא, אבל מה שהם אומרים לך היום, כלכלנים, שאתה בעצם נותן להם דגים, אתה לא נותן להם חכות. אתה נותן להם כסף, אבל אתה לא נותן להם את האפשרות להרוויח את הכסף. זה מה שאומרים לך כלכלנים, ויכול להיות שהדרך היא אולי להטוות, ללמד אותם, לעשות דברים שהם יוכלו לעשות ולהרוויח את הכסף ולא תהיה להם רק תלושים.
אז אתה נגעת בפן אחד, אז תראה מה יושב ראש שס הרדר הישיג בתחום ההכשרות מקצועיות, כמה מאות מיליונים. משרד הרווחה בידינו, משרד העבודה, כל המשרדים, הרב הרדר במפלגה השנייה בגודלה, נכון? 11 מנדטים, יכל לבקש מה שהוא רוצה. הוא שם דגש על המשרדים החברתיים, והוא קיבל את זה. והמשרדים האלה עושים, עובדים יום ולילה כדי לעזור לשכבות האלה, גם בתחום ההכשרה המקצועית, בתחום האנשים עם מוגבליות. אף אחד זה, בוא, הם בשוליים של החברה, והשר מרגי עובד יום ולילה כדי לעזור להם ולמשפחות שסובלות בגלל המצוקה שהם נמצאים בה. ככה שכל הנושא הזה, אבל אתה חייב גם אוכל. ילד רעב לא יכול ללמוד. ילד רעב שהולך לבית ספר בלי הסנדוויץ', הלחם והשוקו והחלב, הוא לא יכול ללמוד. אז מה, תפתח הכשרה ואין מי שילמד?
תראה, לצערנו הגדול, הכיתוב בעם היום הוא הנורא, והיום, אני לא זוכר מאז, מדובר על אלטלנה. ואני רוצה לשאול אותך, השר לשעבר, יושב ראש ש"ס, דרעי, אומרים עליו שהוא אדם מאוד אחראי. אפילו בית המשפט, באחד הפסיקות שלו, יחמיא לדרעי על שיקול הדעת שלו. ואני רוצה לשאול אותך, עשו לו עוול עכשיו?
ודאי שעשו לו עוול. בלי להיכנס חזק לסוגיה.
אני לא רוצה להיכנס לפרטים.
לסוגיה המשפטית, זה תוכנית בפני עצמה.
נכון.
וזה
אחות. אבל מה ההרגשה שלך? שלכם?
ודאי, ההרגשה שלנו שנעשה לו עוול, החוק מאפשר, אפשר ומאפשר לו להיות שר.
לא, לא רק זה, גם אתה יודע מה ש...
הפסילה הייתה לא במקום.
מה אמר מנדלבליט?
זה מה שבאתי להגיד, אני רואה שאתה קורא את המחשבות שלי, אביך מנדלבליט אמר שלא הייתה שום עסקה ושום הסכמה שהוא
יפרוש. לא, אמר משהו נוסף.
והעתיק הזה לא הוליד עכבר.
לא, אמר...
אפילו אכבר לא היה.
האר לא הוליד אפילו אכברון.
זהו, אפילו אכבר לא היה פה. לא שהאר הוליד אכבר, אפילו אכבר לא היה פה. והיה פה עוול בחקירה, היה פה עוול. וכל הנימוקים האלה, עכשיו, זה הנימוקים.
טוב, בוא נעזוב.
רגע, לא, זה הנימוקים, אבל אני חייב להוסיף עוד משהו. אני, לא רק בגלל הנימוקים המשפטיים, אני רואה ואני אומר, גם אנשים מהאופוזיציה, אומרים לי ככה, בדלתיים סגורות, מה שנקרא, אריה דרעי חסר בממשלה עכשיו. הוא
הגורם השפוי.
המבוגר האחראי, הגורם השפוי, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה חברתית, ואני אגיד לך בו, משהו ככה
ש... כמה שנים בפוליטיקה? 35 שנה,
אבל לא. החוכמה.
כן, 35 שנה.
בוא אני אגיד לך משהו שאני רואה, כשהוא מגיע למליאה להצבעות, הוא יושב, ואני יושב ממש מולו, ואני פשוט נדם. פשוט עלייה לרגל. מכל המפלגות, מהכל להתייעץ איתו, לקבל ממנו עצה, עזרה, מכל הקצוות. ואני אומר, איך 15 שופטים בבית המשפט העליון לא רואים את המראה שאני רואה?
מי השגריר שלנו במרוקו?
אין לי מושג.
בטח שיש לך.
אין לי, באמת. אני לא, באמת? למרות שאני יושב ראש השדולה לקשרי,
לקידום
קשרים
היה. לשם הובלתי אותך.
כן, אז זהו.
אבל אתם גם תחליטו מי השגריר, נכון?
לא, יושב ראש התנועה יחליט.
מה, אתם?
הוא יחליט מי זה ניתן לו בזה, ואני, אין לי מושג, ואני בטוח וסמוך, סמוך בטוח שהוא יבחר את האיש הנכון. הקשרים עם מרוקו חשובים למדינת ישראל, יש קשרים טובים, אני נפגש עם אנשים אנשים שקשורים ליהדות מרוקו בארץ, שמטפלים ומקדמים, ואנחנו הולכים לעשות כמה מהלכים באמת שעם ישראל יראה אותם.
אני רוצה להשמיע לך את מה שאומרת נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בחודש ינואר, בכנס השנתי של עמותה למשפט ציבורי.
אך בסופו של דבר, השיטה הישראלית למינוי שופטים היא מאוזנת, מקצועית, ומבטיחה ייצוג הוגן ומלא לכל הגורמים הרלוונטיים. לא בכדי, זוכה השיטה שלנו להערכה רבה בעולם.
מעניין, נכון? אבל מעניין, עכשיו אני
לא,
רוצה...
אל...
לא, לא, רגע, זה לא יסתיים בזה. אני רוצה להשמיע לך אינסרט נוסף של כבוד השופט לשעבר ברק.
לאורך השנים, אתה ודאי מודע לזה, נשמעו נגדך, נגדכם טענות על נפוטיזם. העובדה שאליקה התמחתה בבית המשפט העליון, גם שתי בנות שלכם, העובדה שילדים ששופטים אחרים, וגם נסכים שאליקה משפטנית מוכשרת, ושכל הילדים מוכשרים וראויים להתמחות בעליון, אתה לא חושב שהצדק לא רק צריך לעשות, אלא גם להיראות?
הגישה אז הייתה הגישה לא נכונה, שאפשרה... לילדים של שופטים להתמחות, לא אצל האבא שלהם, אבל אצל שופטים אחרים. זה נפסק, ואני שמח שזה נפסק. אבל לשאלתך, כן, עדיף שזה לא יהיה כך, אני שמח שהיום זה לא כך.
כי אתה יודע, כל הורה רוצה את הכי טוב לילדים שלו, אבל כששופטים דואגים לילדים שלהם, המחיר של זה הוא שבית המשפט מאבד את הדבר הכי חשוב נכון, שיש לו, זה אמינות.
אני מסכים, לכן טוב ששינו את זה.
לא חשבת בזמנו שזה פגום?
משום מה לא.
כי זה היה הילדים שלך.
לא, גם זה וגם משום שזה היה מקובל.
אבל אתה מקבל את הביקורת.
אני מקבל את הביקורת.
אהרון ברק אצל רוני קובן בערוץ 11. עכשיו תשמע, שמעת את כבוד השופטת אומרת א', ואת כבוד השופט אומר ב'. מי?
אני חשבתי שאתה בא להשמיע לי, כשאמרת השופט, נשיא בית משפט העליון לשעבר, אהרון ברק, את מה שהוא אמר, שאלו אותו, למה אין שופטי עליון הרבה מרוקאים?
לא, לא מצא פשוט.
לא מצאנו. אז אני אגיד לך,
ביום... היום כבר יש מזרחים.
לא הרבה.
זה לא הרבה, אבל יש.
נראה לך סביר שבעליון שופט אחד רק מזרחי נמצא?
לא.
זה סביר? לא, אני שואל אותך. לא. אולי אני טועה. זה עילת הסבירות?
היות והפכת.
מדברים על עילת הסבירות.
היות והפכת למראיין, אז אני תלך, לא?
אני ביום הגזענות בכנסת. הכנסת כל הזמן מציינת את יום הגזענות, יום של העדה האתיופית. כל מיני ימים, יום צער בעלי חיים. יום הגזענות, שבוע שעבר, לפני שבועיים, ביקשתי לדבר במליאה, והזכרתי את הרעיון של ברק. לא מצאנו, זה המשפט הכי פוגע, אנחנו העליונים, האשכנזים, האלטיסטים, מחפשים את המרוקאי המחמד, אולי נמצא איזה מישהו מתחתנו. מה זה לא מצאנו? ואז מישהו שלח לי כתבה, חבר טוב, עורך דין, של פרופסור אלבשן, שהוא לא מהצד הימני, מהצד השמאלי, לא יודע אם קראת את זה.
קראתי.
והביא שורה של שופטים.
קראתי וגם שמעתי את הרעיון איתו.
שמעת, אני שמח. והעליתי את זה במליאה בשמו, ציטטתי פרופסור אלבשן, הוא לא מהקוסטה שלי, הוא לא המחנה, וגם נהניתי גם מההופעה שהייתה לו בוועדת חוקה, הוא גם הביא איזה מתווה, לא, אני לא...
וישר חטף ריקושטים.
חטף, איך אתה בכלל? הייתי את התקפות של החברים שלו.
איך אתה מעיז לדבר נגד?
נגד מינוי את זה, והביא רשימת שופטים, שהם יוצא מרוקו, יוצא לבנון, וכל הסיבות שלמה הם לא מונו, אז רואים את המציאות מדברת, הנשיאה חיות, לא יודע, היא לא אובייקטיבית בעניין.
טוב, משהו אחר. פנית לשר לביטחון פנים איתמר בן גביר, ואמרת שאתה מבקש לבדוק את הנועלים ולאפשר למתנדבי ארגון הצלה לקבל רישיון לנשק. ואני באמת שואל את השאלה הזאת כבר כמה פעמים. יש לי חבר שהוא מתנדב, הוא היה קצין אפילו בצבא, והוא לא מקבל רישיון לנשק. עכשיו, הם מגיעים למוקדי הפיגועים, למקומות שבהם צריכים אולי להציל חיים, ואולי יש בסביבה מחבל, ואין להם נשק.
כן, אז אני, א', אני רואה שיש לכם תחקירנים טובים.
זה אופיר.
אופיר, תשמע, כל זה, אני לא חשבתי, אני שכחתי כבר מה... לא, לא סתם, לא שכחתי, אבל זה יפה, שאלת את הנקודה הזאת. השאילתה הזאת נולדה מהפיגוע שאמרתי שהגעתי לשם ברמות, שהיה עם המתאבד שנכנס עם הרכב, כן. ששתי ילדי משפחת פלד, דרך כן. אגב, הם לומדים עם הבנים שלי באותו בית ספר, וזה היה ממש משבר לכל התלמידים, וראיתי שמי הגיע ראשון? איחוד הצלה. והם זורקים אבנים על המחבל, הוא עדיין ככה פרפר באוטו, כי לא היה נשק. עכשיו, המחבלים והשולחיהם הם לא אנשים טיפשים. שמתי לב שבפיגועים האחרונים הם הלכו על ריכוזי אוכלוסייה חרדים, כי הם יודעים שאין שם אנשים עם נשק. תראה את נווה יעקב, היה פיגוע בנווה יעקב בליל שבת באזור של אוכלוסייה חרדית, רמות, והיה בארנוף בזמנו. הם הולכים למקומות שאין אנשים עם נשק, ומנצלים את זה, ומצליחים בפיגוע. ולכן ביקשתי עוד פעם, לא לתת רישיון, פשוט לזרז הליכים, לרענן את כל הנהלים, כדי שאנשי איחוד הצלה יקבלו נשק, זה יעזור, וזה מציל חיים.
תראה, כאשר, או עוד לפני שהתמנה לשר לביטחון פנים, אמר השר, אני מתכונן להקל על האנשים לקבל רישיון. לפני חודש הלכתי לעשות רענון, כמו שצריך, ואני רואה שיחמירו מאוד את התנאים בתוך הרענון. ושאלתי את המדריך ירי, למה זה? אז הוא אמר לי, תראה, מצד אחד הקלו את התנאים, אבל מצד שני, אנשים פה נכשלים בשניות אנשים שיש להם נשק הרבה מאוד שנים. אז מה קרה? בצד אחד השר הקל את התנאים לבקשת רישיון, ומצד שני כשאתה בא לעשות רענון נשק או קבלה לרישיון, אז מקשים עליך? הנה, נתתי לך עוד שאילתה.
אני אבדוק את הנושא, אני סמוך בטוח
שהשר... זה אמר לי מדריך ירי.
שר בן גביר...
השאלה אם הוא יודע... לא, אם הוא יודע מזה.
אז אני אבדוק את הנושא, זה באמת רעיון לשאילתה. אני מיד אחרי התוכנית אבקש מהעוזר שלי להגיש שאילתה לשר על העניין הזה. אני לא הייתי מודע לזה.
שאלה נוספת. משה גפני ואריה דרעי קוראים לחרם על מאפיית אנג'ל. עכשיו זה כמובן יצא המון חילוקי דעות. חלק אמרו עכשיו אנחנו נקנה רק אנג'ל, וחלק אמרו אל תתקרבו אלינו, כי מי שמדבר נגדנו בצורה כל כך גסה, ראיתי גם את מה שכתב אחד האנשים שם.
הנכד של
אנג'ל. כן, לא רוצה להזכיר שמות, כן, ראיתי את זה, שהוא כתב בצורה מאוד מאוד לא יפה, מאוד לא מכבדת.
הסתה, מה? זה, אתה, אוקיי. אתה ממעיט בדיבור, זה הסתה, ממש מה שהוא כתב שם זה הסתה, זה פוגעני. זה מרבה שנאת חינם, מרבה את הקרע בעם. אנחנו רוצים כולנו לחיות ביחד. כשפונה אליי מישהו פנייה לעזור, אני שואל אותו, מה אתה, לאיזה מפלגה אתה מצביע? אני רואה מצוקה, אני רוצה לעזור לו, זה יהודי. ותמיד היינו ככה, ולכן שרדנו הרבה שנים בגלל הדבר הזה, בגלל האהבה והאחווה בקהילות בחול, ושרדנו את השואה האיומה. וחבל שאנשים היום קשה להם עם זה שהימין... זה, בוא, נגיד, נקרא לילד בשמו, קשה להם לראות אותנו, זה לא הרפורמה ולא דברים אחרים. קשה לנו לראות, קשה להם לראות את ארז מלול, בן ליוצאי מרוקו, שההורים שלו גדלו במעברות, ובא להיות חבר כנסת, והוא מצד הימין של המפה. זהו, זה, בזה מסתכם הכל.
שאלה האחרונה, זמננו כבר... תם לפני כמה דקות, אבל אמר לי חבר, פרופסור באיכילוב, אמר לי, למה החרדים לא מתגייסים? אמרתי לו, קודם כל, אתה יודע, יש חרדים ויש חרדים. לפחות חלק שאני מכיר משס, ואתה יודע שאני מכיר, הם מתגייסים. אז אני רוצה לשאול אותך, חוק הגיוס, הרי היו כבר מתווים כאלה ואחרים, מה קורה עם זה?
מי שמטפל בזה זה המנהיגים הרוחניים שלנו והמנהיגים הפוליטיים, ככה שזה לא במגרש שלי בכל אופן. אבל מה שכן אני יכול להגיד, שזה בעזרת השם יהיה חוק הגיוס, יש לנו עכשיו תקציב, ובעזרת השם זה יבוא.
לא תפרשו, כי גולדקנופ קצת...
אני לא יודע מה גולדקנופ אומר, אני לא דובר שלו, אבל בעזרת השם אני סמוך ובטוח ש... הרב אריה דרעי, אמרנו שהוא המבוגר האחראי, יוביל מהלכים שיהיה טוב לעם ישראל, גם בעניין הזה.
חבר הכנסת ארז מלול, אני רוצה להודות לך.
לסיום, אני חייב רק להגיד, בוא, אני כבר 4 חודשים בכנסת, חבר ועדת חוקה ומשפט, חבר ועדת הפנים, אני חייב להגיד שהעשייה שלי בתור חבר כנסת, אני נהנה ממנה, אני נהנה מכל רגע שאני יכול לעזור לציבור. הגשתי הצעת חוק לניצולי השואה. אנשים לא הבינו, אז חשוב לי גם ברשותך להדגיש. לצערנו, ניצולי השואה הולכים ומתמעטים וגם מזדקנים. רובם מעל גיל 85-87. והרבה ניצולי שואה יש להם בקשות לפני לכתם מן העולם, להיקבר במקום מסוים, או ליד הקהילות שהם שרדו איתם, או ליד הבני משפחה, ויש מקרים שחברה קדישה לוקחת כסף, על פי החוק. ופנו אליי מספר פניות.
שיניתם, עשיתם משהו בעניין הזה.
אז זהו, פנו אליי מספר פניות, ושהם קשה להם לשלם. ואז קראתי לקולט אביטל,
מוכרת, הייתה חברת כנסת.
היא הייתה חברת כנסת, והיא מנהלת הרבה ארגוני שואה, עמותות שמטפלים בניצולי שואה, והיא מאוד התלהבה מהרעיון, לתת להם הנחה עוד פעם, לא מהכסף של האוצר, לא על חשבון הלחם והחלב, שהחברות קדישה יעשו, נחייב אותם,
לעשות הנחה.
ירוויר פחות. ייקחו פחות כסף, 50% הנחה, על רכישת קבר, במקרה שזה, ורק למיעוטי אוכלת. שזה. אני אומר, כל חוק כזה חברתי שמתקשרים ואומרים לי, תודה, עזרת לנו מאוד. ויש עוד הרבה חוקים בקנה, למשל.
טוב, תשאיר לפעם הבאה.
עוד דוגמה קטנה. ואני בטוח שנתקלת בזה, או מישהו מחבריך נתקל. כי אני קיבלתי עשרות ומאות פניות בעניין. אדם קיבל דוח חנייה. כן? קורה. מי איתנו לא מקבל. ומה גם קורה? שהוא עבר דירה. הכתובת לא מעודכנת.
הוא לא מקבל את
זה. הוא לא מעודכן. יום אחד הוא עובר בסופר, יש לו בן אדם מסודר כלכלית, מנסה להעביר כרטיס אשראי, אומרים לו, לא עובר.
יקלו לו את החשבון.
יקלו, הוא לא יודע מזה, הוא שכח את החוב, עבר 4 שנים, אז אני הגשתי הצעת חוק, שיהיה חייבים לידע באישור מסירה את החייב על דוח, הוא רוצה לשלם, יהיה תוך זמן סביר, שהוא גם ידע על מה החוב, שהוא יוכל להרער, דבר כזה. אז בשביל זה אנחנו שם, לעזור לעם ישראל. זה מה שהרב אריה דרעי, יושב ראש התנועה, הורה לנו. בזה הוא בוחן אותנו, ובזה אנחנו נצליח בעזרת השם.
שתהיה בריא, תמשיך.
תודה. תודה.
ארז מלול, תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.